חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, היום בתוכנית במסגרת החופש הגדול שהוא בעיצומו, אנחנו יודעים שצריכים להוציא את הילדים מהמסכים, אבל גם מפני ה-AI כדאי שנבין את הסכנות ואולי נדריך את הילדים שלנו איך להתמודד עם זה. גם חופש גדול, טיסות לחול, ננסה להבין סוף סוף עם האיסים, זה הפתרון שלנו לצמצום בהוצאות חבילות הגלישה. אני עוד לא הצלחתי להתאקלם בנושא, אולי הגיע הזמן. נחזור אחורה לנהדרים בארגנטינה של שנות החונטה שם, שנות ה-70. 30 אלף אנשים נעלמו על ידי המשטר הצבאי, הרבה יהודים. נדבר גם על מצב העובדים הזרים בישראל, האם יהיה מי שיטפל בנו בעתיד. יובל אבמוביץ' הסביר לנו איך אנחנו צריכים לטפל בחלומות והשאיפות של הילדים שלנו, ותערוכה מסקרנת. איך יפרשו ארכיאולוגים עוד 1,000 שנה את מה שאנחנו חווים וחיים היום. אבל קודם כל, נודה לטכנאי השידור שובל הלל, על ההפקה אור פרץ ועידן ריבר, המוזיקה ששמעתם בעריכת הלל במוביץ'. בוקר טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטה פתוחה ואוניברסיטת בן גוריון.
בוקר טוב, יורם.
טוב, נו, אז פעם היו שואלים בתוכנית לייט נייט בימי שישי, נו, אבל באמת, נדבר על סעודיה. הגרעין, לא גרעין, והאם בעצם יש פה איזו התקפלות של ממשל טראמפ, או שאולי פשוט הם אוהבים להגיד, לתת לכל אחד לשמוע את מה שהוא רוצה לשמוע?
כל פעם ששואלים אותי למה אני בחרתי להתמחות בסעודיה, התשובה שלי היא מאוד פשוטה וקצרה, כי אני מבינה אותם, I get them. Mm-hmm. יש להם היגיון, יש להם חזון, יש להם דרך, לפעמים טועים, לפעמים לא, אבל אני תמיד יכולה להבין. במקרה של הממשל האמריקאי והישראלי, בטח הנוכחי, זה הדבר האחרון שאני יכולה להגיד, ולכן אין לי שום דרך טובה לפרש התנהלות של נשיא, שביום אחד מבטיח הבטחה שהיא קובעת גורל של מדינה, וביום של מחרת חוזר בו. ואני רוצה רגע להסביר את המשמעויות של ההסכם הזה, שהיה אמור להינתן לסעודיה בלי התנאי של הנורמליזציה. Mm-hmm. סעודיה היא מדינה שבורחה בהרבה מאוד נפט. הנפט הזה בחלקו הגדול יוצא החוצה, זאת אומרת, סעודיה מייצאת אותו וככה מכניסה המון המון כסף לקופת המדינה, ובנוסף, החלק שנשאר, החלק שהיא בוחרת להשאיר, זה אותו חלק שהולך לצריכה המקומית, בגלל שהחשמל בסעודיה עדיין מבוסס ברובו על נפט וסולר. זאת אומרת, היא לא משתמשת בכל המאגרים שלה לייצוא, אלא חלק היא לוקחת לעצמה. ברגע שהיא תקים קור גרעיני, ואנחנו לא מדברים על אחד, אנחנו מדברים על כמה קורים גרעיניים, זה אומר שבעצם החשמל שלה יבוסס במידה רבה מאוד על משאבים שאינם נפט, ואז היא יכולה להגדיל משמעותית את הייצוא ולהכניס הרבה מאוד כסף לקופתה. ולכן זה דבר שהוא כל כך חשוב לה. בנוסף, בתקופה שאנחנו רואים עד כמה הפרויקט הגרעיני האיראני רחוק מלהסתיים, סעודיה חוזרת ואומרת, והיא אמרה את זה כבר כמה שנים אחורה, אם לאיראן יהיה נשק גרעיני, גם אני רוצה נשק גרעיני. ברגע שהממשל האמריקאי יוצא בהצהרה דרמטית, שבמסגרתה הוא אומר לסעודיה, אנחנו לא רק שנאפשר לך לבנות כור גרעיני אזרחי, אלא אנחנו נוביל אותו. ובנוסף, הפיקוח הוא מאוד דל ומוגבל בכל מה שקשור למעבר מגרעין אזרחי לגרעין גרעיני, לגרעין צבאי, אז יש פה באמת אירוע שהוא בסדר גודל, שהוא משנה גורלות. אבל מחרת מחליט טראמפ אחרת.
יכול להיות שהוא לא מחליט אחרת, יכול להיות שמה שהוא סגר עם הסעודים הוא סגר, וכדי שאנחנו ואולי כמה קולות אחרים בארצות הברית יהיו בשקט. אז הוא אומר, אני מתנה את זה בנורמליזציה, אבל לא באמת מתנה את זה בנורמליזציה.
אני חייבת להגיד שאין לי שום כוונות לנסות להיכנס לראש
של טראמפ. לא, כן.
גם לא טראמפ ולא ביבי. אני כן יכולה לומר שהמסקנה מההתנהלות הזו, זה שהסוגיה הפלסטינית רחוקה מלהסתיים. כן. זאת אומרת, אם בעצם נלך רגע להחלטה של טראמפ לאפשר לסעודים ללכת לפרויקט גרעיני, אז המשמעות היא שהוא בעצם איבד עניין בביבי. הוא מבין שלא תהיה תוחלת ליחסים בין סעודיה לישראל. ישראל לא מוכנה לדון אפילו באופק מדיני ארוך טווח, וסעודיה לא מוכנה להיכנס למסע ומתן, כל עוד ישראל לא מוכנה אפילו לשקול את זה. אז בעצם יש פה ייאוש מההנהגה הישראלית. ואם אנחנו חוזרים לסנריו של אתמול, אז זה אומר שהנורמליזציה תחזור ותהיה מותנית בזה שתהיה התקדמות בנתיב הפלסטיני. זאת אומרת, אי אפשר לברוח. כן. לא בסנריו של יום חמישי ולא בסנריו של יום רביעי. בסוף זה אותו דבר. הסוגיה הפלסטינית היא נמצאת במרכז סדר היום, לא רק האזורי, אלא העולמי.
אני מנסה למצוא טוב בכל הסיפור הזה. הדבר היחידי שיש פה עוד התקרבות בין סעודיה לארצות הברית, בטח אם היא תהיה תלויה בכל הנושא של קורים גרעינים אזרחים והשקעות אמריקאיות, ואולי התרחקות ממדינות אחרות שהיו בפוטנציה יכולות להתחבר יותר לסעודיה, כמו סין.
זאת הסיבה שבעתיה כנראה טראמפ אפשר את הדבר הזה, כי הרי סעודיה לא תישאר בלי קורים גרעינים אזרחיים, ואם ארצות הברית לא תיתן על זה, אז יכול בהחלט להיות שתיקח את זה או מרוסיה או מסין. וצריך גם להגיד עוד משהו, זה אינטרס ישראלי שסעודיה תהיה חזקה. חזקה ברמה הגרעינית האזרחית, לא ברמה הגרעינית הצבאית. ואני חושבת שהעניין הזה שבו בעצם ארצות הברית החליטה, בסוף זאת החלטה, לא להטיל את אותן מגבלות שהיא הטילה על איחוד האמירויות, כי הרי גם לאיחוד האמירויות יש כור אזרחי, אבל אין שום סיכוי שהוא יהפוך לכור צבאי. אז ברגע שבעצם ארצות הברית מאפשרת את זה לסעודיה, היא מבהירה לישראל שכל הסיפור של עליונות אסטרטגית ושישראל היא צד מאוד משמעותי בהחלטות שארצות הברית מקבלת לגבי מדינות ערב, כל הדבר הזה הוא כבר לא רלוונטי. ישראל היא עוד בת ברית, היא לא הכי חשובה, היא בטח לא מה שהיא מספרת לציבור הישראלי, ולכן זאת לא מכה קלה בכנף, כן. זאת מכה קשה מאוד עתידית ונוכחית לישראל.
יש פה כנראה אולי השלמה אמריקאית לזה שיהיה גרעין איראני, ולכן הם כבר מממשים את הפרק השני או את ההתחייבות שבסדר, אם לאיראנים יהיה נשק, אז לסעודים יהיה פוטנציאל לנשק גרעיני.
אז שוב, אני בורחת מלפרש את האמריקאים, כן. ואני חוזרת לפרש את הסעודים, ואני אומר למה אני מתכוונת. כן. היחסים בין סעודיה לבין ארצות הברית עברו הרבה מאוד טלטלות קשות שהיה עזוי כמעט להניח שהן ישרדו אותם, למשל ספטמבר 11. אבל עוד אחת מהטלטלות המאוד דרמטיות הייתה המלחמה האחרונה. כשהאמריקאים מחליטים יחד עם הישראלים לצאת למתקפה שהיא לכאורה מטיבה גם את מצבן של מדינות ערב, אבל בפועל היא מסיבה נזק חסר תקדים, אז יש פה בעצם תחושה מאוד קשה בצד הסעודי, שהאמריקאים מנהלים מלחמה מעל ראשם, והנזק בסוף נספג בצד הערבי. זאת אומרת, ארצות הברית עוד מעט תברח מהאזור כמו שהיא תמיד עושה, ותשאיר את המדינות פה להתמודד עם כל התהפוכות שהיא יצרה כאן. ובעצם מה שהיה אמור לעשות ההסכם הזה, ההסכם שמאפשר לסעודיה לבנות כור גרעיני, זה לחזק או לקרב מחדש את סעודיה לארצות הברית ולבנות מחדש את האמון. אבל טראמפ כמו טראמפ, שוב, גורם לסעודים שאין לגרום להם להבין שאין על מי לסמוך. האמריקאים עושים מה שבא להם. כשיש נשיא כמו טראמפ, אז הם עוד יותר עושים מה שבא להם. וסעודיה היא איזה ילדה בגנון שבו הגננת יכולה להחליט מה שבא לה על חשבון הילדים. וזהו, זאת ההתייחסות. יום אחד כן בא לי, יום אחד לא בא לי. לא ככה מנהלים יחסים במדינה שהיא כל כך חשובה וכל כך משמעותית, לא רק למזרח התיכון, אלא לפוליטיקה הבינלאומית.
היה לנו חלום שיהיה מסדרון יבשתי בין סעודיה לאירופה שיעבור דרכנו. אין אינדיקציות שהדבר הזה בכלל יקרה, ויש כיוונים אחרים, נכון?
סעודיה, כמו שאר מדינות האזור, בוחנת כל מיני אופציות כדי להפחית את התלות שלה במצר הורמוז ובבאב אל-מנדב, אבל צריך לזכור שלמשל הכור הגרעיני האזרחי מאוד יעזור לה בעניין הזה, לא בהקשר של ייצוא, אבל הוא כן יעזור לה לפחות אם יש טלטלה בשוק האנרגיה, היא תוכל להמשיך ולספק חשמל לאזרחים שלה. איימק עדיין נמצא על השולחן, ואני מאוד מקווה שתהיה פה הנהגה ישראלית שתדע להסביר לסעודים שהאינטרסים המשותפים בין שתי המדינות הם איתנים מבעבר. צריך לזכור, האויבים המשותפים הם בדיוק אותם אויבים משותפים, רק בעוצמות הרבה יותר גדולות. ושוב, בסוף, יורם, הכל מתחיל ונגמר במנהיגים. אם יש מנהיגות שיודעת לדבר בשפה של אינטרסים משותפים, של חזון, של הבנה של הרגישויות של הצד השני, התחשבות, כל הדברים האלה, זה מה שהופך מדינות מאויבות לבנות ברית. לא שאנחנו אויבים של סעודיה, אבל אבל צריך להבין ששלום זה לא משהו שאתה רואה אותו על הדרך. שלום זה דבר שאתה בונה אותו בהרבה מאוד עבודה קשה, באבולוציה שנבנית שלב על שלב. אבל שוב, אי אפשר לברוח מסיפור המנהיגות. כשיש מנהיגות טובה, הדברים נראים אחרת.
לו היינו חוזרים רק לנאום בר אילן, אותו נאום של ראש הממשלה נתניהו, שהיה אומר שתי מדינות. אם הוא היה אומר את זה היום, אנחנו יודעים
הוא לא צריך להגיד את זה, יורם. הסף הוא הרבה יותר נמוך.
אפילו פחות מזה?
אני רוצה רגע לחדד את הדברים. כן. הצד הישראלי והסעודי רואה עין בעין בסוגיה הפלסטינית, ואני אסביר למה. זה לא אינטרס סעודי שתקום מדינה פלסטינית. זה אינטרס סעודי שתקום מדינה פלסטינית מתפקדת, יציבה, שנשלטת על ידי הנהגה פרגמטית. אם זה לא יקרה, הסעודים לא רוצים להקים מדינה פלסטינית.
ודי בהצהרה? די בהצהרה? די בהצהרה של ראש הממשלה יגיד.
לא, די בהצהרה של ראש הממשלה שאומר לנו ולכם יש בדיוק את אותה מטרה. Mm-hmm. שתהיה מדינה פלסטינית שהיא טובה ויציבה לא רק עבור העם הפלסטיני, אלא עבור כל האזור. מה שיקרה בשטח הטריטוריאלי כל כך קטן הזה משפיע לא רק על האזתים, כן. לא רק על הפלסטינים, אלא על כל המרחב האזורי, ולכן כל מדינות האזור רוצות לראות הנהגה מתפקדת והנהגה שנלחמת בכוחות ג'יהאדיסטים רדיקליים. אין פה ולו מדינה אחת מהפרגמטיות שלא חושבת ככה. השיח הזה הוא היה נכון לפני אוקטובר, והוא נכון גם אחרי אוקטובר. כן. זה לא שצריך עכשיו שתי מדינות, צריך לראות איזשהו ייצור של האזור הזה, ובתהליך מאוד מאוד ארוך צריך לבנות מנהיגות אלטרנטיבית למה שאנחנו רואים היום. את זה גם סעודיה וגם ישראל רוצות. שוב, כן. ישראל הנוכחית רוצה גם עוד כמה דברים חוץ מזה שמטרפדים את האפשרות להתקדם ביחסים.
דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטה פתוחה ואוניברסיטת בן גוריון, כרגיל, סידרת לנו את הדברים בראש היטב. תודה רבה ונאחל לנו שיהיה לנו סופה שקט.
ומנהיגים טובים.
אמן.
תודה, ביי ביי.
כן, חופש הגדול בעיצומו, איזה כיף, איזה כיף לכם הורים. הילדים איתכם בבית, בדרך כלל אתם צריכים להסיק אותם. כיף גדול. בכל מקרה, פעם האתגר היה להוציא אותם במסכים, עכשיו האתגר הוא יותר גדול. שלום למאיה בחר גילד, סמנכ"ל להתמחות מידע בפלאפון ויס.
בוקר טוב, שלום, שלום.
בוקר טוב. טוב, נו, הילדים, זה שאנחנו צריכים להוציא אותם ממסכים, זה אנחנו יודעים, אבל הגלישה היא כבר לא אותה גלישה. פעם זה הייתה גלישה לאתרים, עכשיו יש לנו את הבינה המלאכותית.
אין ספק, ללא ספק, האתגר של הגלישה ובכלל של השימוש בדיגיטלי הוא הפך להיות בהמון, הרבה 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 יותר מורכב, וכמו שאמרת, החופש הגדול הוא כיף, והילדים נמצאים הרבה ליד מסך, מעבר לאתגר להוציא אותם מהמסך, שזה אתגר אחר,
כן.
אנחנו צריכים להיות מודעים לזירה הדיגיטלית, קודם כל אנחנו כהורים, ומעבר להגיד להם תיזהרו, כי זה לא מספיק, אני מאמינה שצריך ממש לתווך את זה בנקודות, שהם יהיו מודעים שכשהם מקבלים את הנקודות הם יזכרו שיש את הדבר הזה של הרבה מאוד פייק והרבה מאוד רוע לצערנו גם בעולם הזה.
שפעם היינו חרדים לזה שהם יקבלו סרטונים וסרטוני זוועה וכל מיני דברים אחרים, אבל עכשיו זה בעצם זה משהו שאפילו לא אמיתי. עד כמה יש בילדים את את החשדנות הזאת של, היי, זה בטח לא אמיתי?
תשמע, אני חושבת שגם אנחנו כמבוגרים לאט לאט הם מתבלבלים, כי זה באמת, ה-AI הופך את הכל להרבה יותר אמיתי. הקול שלי יכול, אפשר לייצר אותו, תמונה שלי, סרטון שלי. אני יודעת להבין הקשרים, אז אני גם, אם פעם הייתי שולחת out of nowhere משהו, פתאום עכשיו זה מאוד קשור למשחק שאני משחק בו, או לשיחה שכרגע דיברתי עם חבר, ולכן אני חושבת שגם אם יש מודעות, היא יכולה להיות טריקית. אני חושבת שבקרב בני נוער, בגלל שהם יותר אימפולסיביים, יותר ככה רוצים להתקדם במשחקים ומה שהם רוצים, אז הם טיפה פחות נזרים, אני חושבת כמובן לא מכלילה, ואנחנו צריכים מאוד לתווך, ועשה ואל תעשה ככל שניתן, כמובן, וגם כל פעם ששומעים מקרים, ממש לספר להם עליהם, לא עוד פעם, ממש להראות להם את המקרה, להראות להם את הסרטון, כמובן זה סרטון שהוא לא משהו חלילה פוגעני, ולהסביר איך זה נראה ממש אמיתי, ובכל זאת איך פה אפשר היה לזהות את המקום, שכן היה צריך רגע לעצור, ופה אני חושבת שאני יכולה אולי בכמה דקות.
כן, בבקשה.
אז בואו נתחיל באמת בכמה דברים שהם מאוד נפוצים. קודם כל הנושא הזה של חבר וירטואלי, לשים לב אם באמת זה חבר שלך. בגלל שהכלי AI מאפשרים היום לזייף, כמו שאמרתי, את הקול שלי בקלות התמונה וכו', אתה יכול לקבל כל מיני הודעות שנראות כאילו נשלחו מחבר. או בין משפחה, בין אם זה עוד פעם הודעות קוליות, או בין זה הודעות בטקסט. ואז בדרך כלל מבקשים דברים כמו, תעשה לי טובה קטנה, אני צריך שתעביר לי איזשהו קוד, או שתעביר לי כסף, או מידע אישי או סיסמה. כן, וזה קורה. ואיך אתה מתגונן מפני זה, אתה צריך באמת להסביר לילדים רגע לעצור, כי בדרך כלל, לא פתאום out of nowhere, אבא שלך פתאום מתקשר אליך ואומר, או פעם זה מאוד, מתחיל להיות מאוד מתוחכם, אז לא להיכנע ללחץ. בכלל, כל בקשה לכסף, לקוד אימות, למידע אישי, תבדוק מהפעם, אני אומרת, אל תיתן, אלא אם כן באמת זה משהו שאתה יודע עם מי אתה מדבר, תשימו לב לזה, נוצרים הרבה חברים וירטואליים שהם כבר אתם מכירים אותם.
כן. מה שאת אומרת גם, מאיה בחר גילד, זה מחייב אותנו להיות מעורבים יותר.
נכון.
וגם זה אומר שכדאי שאולי שנצפה בסרטונים, שאנחנו רוצים ממש לא לצפות בהם, וכדאי גם שנגרום לילדים לשתף אותנו כמה שיותר, כי אחרת אין לנו נקודת התייחסות.
שישתפו אותנו, וגם לא להתחרק מזה, להגיד, אוי, 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 אל תעשו, הכל מסוכן כן. שם, כי זה אי אפשר, קודם כל אפשר להימנע מזה, זה חלק מהחיים, וכן, להיות חלק מזה, לשתף, להראות, ככל שהמודעות תהיה גדולה של כולנו, אז הרבה פחות ניפול במלכודות האלה, לפעמים זה מלכודות קטנות, ולפעמים זה מלכודות רציניות, ולכן צריך באמת להיות קשובים. עוד דברים שקורים ברשת, שוב פעם, הם מאוד פופולריים היו תמיד. כל הנושא של כישורים מתחזים, תמיד היה ששולחים לך כל מיני לינקים או כל מיני דברים כאלה
כן.
שקישורים שאתה... אבל גם פה היום זה יותר מתוחכם, כי הכישור מגיע לך בדיוק בקונטקסט הנכון, בהודעת מייל, בצ'אט, באמצע המשחק. ובסוף זה מוביל איזשהו כמובן אתר מזויף או משהו שנועד לגנוב את הפרטים שלך. אז גם פה אני אומרת בכלל לינקים להימנע מללחוץ, אלא אם כן אתה בטוח שזה לינק. אני לפעמים קורא בעצמי שמישהו שולח לי לינק או שאני מקבלת לינק במייל, אני מוודאי עם הצד השני שהלינק הזה הוא אכן אמין. כלומר, זה קצת יותר קל להיזהר מזה. אני אומרת, החוק שתדעו, לא לגעת בזה פשוט, אלא אם כן אתם יודעים שזה לינק מובטח שאתם וידיתם עם זה ששלח.
זה אני בטוח שאת גם מטמיעה בארגון שלך את הנורמה הזאת של לא בחלילה לחוץ על שום דבר. לגבי ילדים, אני חושב שאת האיום האולטימטיבי, שאם מישהו ישתלט לך על הטלפון, לא יהיה לך טלפון. אני חושב שאין איום גדול מזה.
נכון. אז אני, עוד פעם, הם כנראה מבינים, אבל זה לא מספיק. זה מה, מזה אני לפעמים חוששת, כי
כן.
להגיד, עוד פעם, הטלפון, ילך לך הטלפון, צריך כל הזמן לתת להם את הדוגמאות, היום הם יהיו עוד שקורות, ואז מתקשר להם לאותו איום שהטלפון שלהם יכול כמובן ללכת לגמרי.
או ישתלטו לך על הסושל, ולא יהיה לך אינסטה, ולא יהיה לך טיק טוק, ו... או מישהו ישתלט לך על הטיק טוק.
או שידברו בשמך בסושל, כלומר ייצרו פרופילים. שם של שם לא, שזה לא אתה וזה כאילו אתה. כלומר, יש באמת המון המון פייק, ולכן אם כבר נגעת בנושא של המכשירים הסלולריים או הטאבלטים או אז באמת כמה שיותר לדאוג שהם יהיו בגרסה הכי מעודכנת שלהם. אם יש תוכנות כמו אנטי וירוס, אנטי סייבר, לא משנה איך נקרא לזה, לפעמים זה לא עוצר, אבל זה עוד שכבת הגנה שלפעמים אותו אם לך יש את זה ולי אין את זה, אז יותר קל לי ללכת למי שאין את זה. אז כאילו שווה לשים את הדברים האלה ולשים לב שאנחנו בגרסאות הכי מתקדמות. עוד פעם, זה לא מונע לגמרי, אבל זה בטח עוזר, יותר מקשה, נגיד, על התהליך.
יש מיתוס או לא מיתוס שמכשירי iOS, אפל הם יותר בטוחים מאשר מכשירי אנדרואיד? אני יודע שאתם מוכרים את כל המכשירים, אבל זה מבוסס, זה נכון?
זה מבוסס. העולם של ה-iOS של אפל הוא יותר גן סגור, כלומר, יתרונות וחסרונות. אגב, יש קרב בני נוער כאלה שיותר אוהבים את האדרואיד בגלל שהוא יותר פתוח, ואתה יכול להוריד הרבה יותר דברים בעצמך. ואפל הוא יותר גן סגור, ולכן היכולת לפרוץ לך למכשיר היא יותר קשה, אבל אין שאי אפשר לפרוץ גם לזה וגם לזה, אבל כן, המיתוס הוא לא רק מיתוס.
כן.
בעולם של האייפונים זה יותר מובטח. אבל גם שם צריך להיזהר, כי שוב, בסוף הדברים של הפייקים האלה מגיעים מכל כך הרבה צינורות שונים, שגם לתוך האייפון זה יכול לחדור מאתרים שונים, מהרבה מאוד מקומות.
ואנחנו בגילאים שנותנים לילדים היום טלפונים כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, זה משהו חברתי, אין ברירה, הם צריכים כבר להיות חלק מהחברה שלהם לצערנו, אז הם מבלים הרבה במסך, זה חלק מהעולם שלהם. יש לך שני קובעים, את גם בפלאפון וגם ב-YES, יכול להיות שעדיף שהם פשוט יראו קצת יותר טלוויזיה, מי היה מאמין שנגיד את זה? אני בגילוי נאות כל החיי הייתי בטלוויזיה, אבל אולי לראות סדרה בטלוויזיה זה קצת יותר בריא נפשית מאשר לגלול כל היום?
לגמרי, הלוואי וזה היה עובד, אבל נראה לי ש... כנראה זה יהיה גם וגם. ושוב, אני אומרת, כמו כל דבר בסוף בחיים, צריך, ברגע שמתפחים אותו, ברגע שיודעים שהוא קיים, אני אומרת לילדים שלי, המכשיר הזה יש לכם הרבה אחריות. אגב, משהו אחד שחשוב לי להגיד מפה, כן. שיש גם אחריות, יש אפשרות לייצר היום סרטונים שיכולים להפוך בשנייה ויראליים, כלומר, וזה קורה, אפשר לייצר סרטון על ילד בכיתה, או ילד חבר בשכונה, שזה בכלל לא אמיתי, ופשוט זה טס בתוך הקבוצות וואטסאפ.
נורא, כן.
אז המסר שלי פה הוא אחד, כמובן, אל תייצרו כאלה סרטונים, אגב זה פלילי, אבל שתיים, אם הגיעו לידיכם, או לקבוצת וואטסאפ, סרטון כזה, תלכו למבוגר אחראי, זה סרטון שיכול לייצר נזק לילד באופן שאי אפשר לתאר את זה, ולצערי זה גם תופעה שהולכת וגדלה. ולכן פה האחריות היא לפחות לא, בטח לא להפיץ את זה. הלאה, ולעצור ולהראות את זה למבוגר אחראי, הרבה פעמים כן אפשר בסוף לפחות אולי להבין מאיפה זה בא, או לעצור את זה, או לתווך את זה חליל על הילד שעשו את זה עליו.
אני אוסיף שאל תבנו על בתי הספר שיחנכו את הילדים שלכם לאחריות דיגיטלית, תעשו את זה בבית, ככה תיתנו להם כלים לעתיד, להתמודד יותר טוב עם החיים האלה, מה לעשות, יש אנשים רעים.
נכון.
הרבה אנשים רעים, ואם זה לא רוע, זה גם חוסר אחריות, גם זה קיים, ומה שהיום נראה לכם, רואים שזה מזויף, לאט לאט כמו שאמרת.
זה יגרום לנו להיות לצערנו, אבל זה גם מפתח סקיל, אז זה בסדר, להיות יותר חשדנים, יותר לשאול שאלות, יותר, אולי יותר להסתכל על הזירה הדיגיטלית, ובאמת לוודא מי מסתובב סביבנו, ולא כל חבר הוא חבר אמיתי, כמו שאמרתי.
כן.
זה גם, אבל כן, לא פשוט. יש אתגרים, אבל גם יש דברים טובים.
לא פשוט, אבל זה תפקידנו. מאיה בחר גלעד, סמנכ"לית מערכות מידע בפלאפון ויס, תודה רבה רבה על התובנות.
תודה רבה לך, שיהיה המשך יום נעים.
טוב, ארגנטינה זה לא רק כדורגל, תשיעית בעולם בשטח שלה, מדינה ענקית, אוכלוסייה של כמעט 50 מיליון, אני חושב ששטח לאוכלוסייה מהנרחבים והנדיבים ביותר, אבל תמג לנפש הוא בערך שליש משלנו, ועבר אפל של דיקטטורה צבאית אלימה, עשרות אלפי נעלמים, בערך 30 אלף אנשים נחטפו, הולמו, נהרגו, רבים יהודים. בוקר טוב לנוני קופמן, מחבר את הספר שקופיות.
בוקר אור ירון.
ואם יורשה לי בתור אחד שקרא את הספר, זה רומן מתח היסטורי מרתק, מרתק, מרתק.
תודה.
איך אנחנו מספרים בכמה שורות ובלי להרוס את הסוף, על מה קורה בספר, ותכף נדבר על החיבור שלך לנושא כמובן.
אז בספר אמא ובת, מוניקה ואנה, שבעצם חיות בישראל ב-30 שנה האחרונות, כלומר בשנות, זה התרחש בשנות ה-2000, חוזרות לארגנטינה בעקבות סדרה של סימנים משונים שהאימא מוצאת בתמונות ישנות של האב הנהדר, שהוא מהנהדרים של שנות ה-70, ובעצם מרמזות לה שייתכן והוא השאיר לה מסר לפני שהוא נהדר. והסיפור הוא הסיפור מסע שלהם בארגנטינה בעקבות הרמזים האלה ובעקבות המסר.
אז זה ספר ראשון שלך, והקשר הוא מאוד מאוד ברור, כי אבא שלך בעצם נעלם בארגנטינה של אז.
נכון, נכון. ההורים שלי היו חברי מחתרת, ואבי הוא עלם בשנת 75. חודשיים לפני שאני נולדתי בעצם.
אז גדלת בבית בישראל, שבעצם אני מניח שאימא שלך, בניגוד למוניקה, אימא של אנה בספר, סיפרה לך מה קרה במחתרת?
כן, בטח. יש לי גם אח גדול ממני, שגם הוא מאותו אב, וביחד הוברחנו לישראל. ואני זוכרת מגיל מאוד מאוד קטן שסיפרו לנו הכל. גם יש לנו קשר מאוד חזק עם המשפחה של אבי בארגנטינה, גם המשפחה של אמי בישראל. וכל השנים האלה היינו מאוד מודעים גם לסיפורים של מהמחתרת וגם לסיפורים של מה שקרה והחיפושים של אחרי. סבתא שלי הייתה עד יום אותה אימא מכיכר מאי, בעצם מובילה של מאבק, וגם ממנה ודרכה ודרך העשייה שלה, אז למדנו הרבה על מה שקרה ומה שקרה גם אחרי, בעצם משפטים והולכים וחוזרים, כי זה גם משתנה עם השלטון. בעצם ההשלכות של המשפטים האלה היו הרבה חנינות, ואחרי זה ביטולים של חנינות.
כי זה נושא שדיברו עליו בישראל בשנות ה-70 ובשנות ה-80, אבל בעצם זה נעלם מהשיח, למרות שרבים מהגיבורים, לצערנו, אלה שנעלמו אז בארגנטינה, היו מהקהילה היהודית.
נכון, נכון. בניגוד בעצם המספר של היהודים מתוך האוכלוסייה הכללית, שהוא היה פחות מאחוז, אז יש מתוך הנעדרים 12% שהם יהודים.
שזה מספר בלתי נתפס, כן. זה אלפים.
ממש. יש 2,000, כמעט 2,000 נעדרים יהודים, והאמירה בעצם של הרבה מהשורדים או אנשים שהיו מעורבים זה שברגע שהיית יהודי היה לך הרבה פחות סיכוי לשרוד עם במחנה ריכוז ועם בעינויים, ואם לפעמים סתם היו תופסים אותך כי אוקיי, על הדרך אתה יהודי. אז זה חלק מהעניין, וגם צריך לציין שהרבה מהשורדים בעצם הם יהודים. יש לנו קהילה ארגנטינאית גדולה פה בארץ, שזה אנשים שעזבו בשנות ה-70 לפני, במהלך הדיקטטורה ואחרי הדיקטטורה, אז בעצם היא נוגעת בכולם.
כן. כמו שאנה אומרת בספר, איזה מדינה כאב לב זו ארגנטינה, איפה שלא הופכים מוצאים טרגדיה.
כן, לפעמים זה מרגיש ככה, גם בכדורגל.
לא נורא, קורה, מותר להפסיד קצת, זה לא נורא. הרגשת בטח שכל מדינת ישראל מזדהה עם ארגנטינה, אולי כי ספרד פחות מזדהה עם מדינת ישראל, אבל בכלל יש פה איזה חיבור קצת יותר עמוק. איך כותבים ספר עם שילוב כזה? זה הרגיש קצת חדר בריחה, קצת רומן מתח, ומאיפה קיבלת את המתנה הזאת? זה ספר ראשון, נכון?
נכון. האמת היא שהרבה שנים ידעתי שאני אכתוב משהו על זה, אבל לא כל כך ידעתי איך, כי לא רציתי לכתוב ממואר גם בסוף. זה לא, אני לא חייתי את הדיקטטורה, אני חייתי את אחרי הדיקטטורה, אז ממואר זה פחות רלוונטי, ורציתי לכתוב ספר שאני ארצה לקרוא, בגדול שזה מה שהיה, זה מה שהיה לי בראש. אני מאוד אוהבת חדרי בריחה וחידות, וברגע שפיצחתי את הדבר הזה שאני יכולה בעצם להכניס את המסרים האלה בתוך התמונות, שבסוף ההשראה הייתה תמונה אמיתית של אבא שלי שהוא שלח בעצם מהזמן שלו בלחימה במחתרת, שלמיטב ידיעתי אין ברמזים, אבל אני שתלתי, ובעצם זה מה שאפשר לי להרכיב את העלילה ככה.
אז זה מרתק, והתוצאה היא, כי חשבתי שאני אקרא ספר, את יודעת, על חוויה משפחתית, אבל פשוט צללתי לספר מתח מענה, שנוגע בנושא מאוד מאוד כואב, ויש לך את החיבור האמיתי הזה. על הספרים, זה לא המקצוע שלך, אני מניח.
האמת היא שאני עובדת עכשיו על עיבוד של הספר הזה לסדרה.
יפה מאוד. אוקיי.
כן, סדרה עם 8 פרקים, ואז אחרי זה אני מניחה שאני אכתוב עוד, כי נהניתי ממנו מאוד, האמת.
טוב, זה פוטנציאל בינלאומי גדול.
הלוואי, הלוואי ממש.
הסיפור הוא סיפור, הסיפור הוא בטח חובק עולם, מתרחש בארגנטינה כמעט כולו. אז זה בטח, היית שם אני מניח הרבה פעמים מאז שעזבת.
כן, הייתי הרבה פעמים, אחרי הדיקטטורה מן הסתם, לא הייתה אפשרות. והרבה מהספר הוא קצת החזיר אותי כזה לטיולים ולזמן עם המשפחה, וזה היה תענוג לכתוב את התיאורים של המקומות.
ויש טיסה ישירה עכשיו, מטורף.
יש טיסה ישירה, אני גם אגיע.
מעניין שהמשפחה שלך, יש לך משפחה שהיא שם, והם נשארים שם למרות שהמצב הכלכלי לא משהו, המצב הפוליטי לא משהו, אבל הם מסתכלים עלינו קצת אחרת ואומרים, אצלכם יותר גרוע, אצלכם יותר מטורף?
לא, אני חושבת שהמשפחה שלי, הם רגילים לסיפורים על ישראל. יש לי הרבה חברים שם שהם חיים, והרבה פעמים אנחנו עושים השוואות, ולפעמים אנחנו קצת מרגישים שאנחנו חיים באותו מקום. התלונות טיפה שונות, אבל בסוף אנחנו כל הזמן בצרות. ויש משהו בתרבות הישראלית ובתרבות הארגנטינאית שעדיין לא הצלחתי להגדיר אותו שהוא מאוד דומה. אני חושבת שאפשר לראות את זה בשילוב גם של ארגנטינאים בארץ ובאהבה הזאת, כמו שאמרת קודם, האהבה הזאת של ישראל לארגנטינה, שהיא לא כל כך מוסברת. אז הרבה פעמים זה מרגיש דומה ושונה. אני לא רואה שהם בהכרח נכנסים למין לחץ כזה על ישראל, אולי כי הם רגילים, כמו שאנחנו קצת רגילים.
כן, יש משהו בחום, בחיבוק, שכן אנחנו דומים. אבל אם יורשה לי, יש שם קצת יותר סטייל, וארגנטינה היא גם מדינה עם הרבה אלמנטים אירופאים בסופו של דבר שנכנסו גם כן.
נכון.
מרתק. נוני קופמן מחבר את הספר שקופיות בהוצאת כריכה. ברכות על הספר. אל תחכו לסדרה, זה ייקח עוד שנים. המלצה שלי. תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
ככל שאני רואה שהעובדים הזרים עובדים לעבוד בוולט, אני שואל את עצמי מי עכשיו עובד במסעדות, בבתי אבות. בוקר טוב לאורן, אורן לוי, מנכ"ל קבוצת דנאל. שלום אורן.
היי אורן, בוקר טוב.
אני יודע שלקבוצה שלכם יש הרבה זרועות, אז בואו נתמקד במשאבי אנוש ובסיעוד. במשאבי אנוש, כמה אתם מעסיקים או מחברים למעסיקים? מה היקף?
משאבי אנוש זה תחום אצלנו מאוד מאוד רחב, זה מגיוס, השמות, אבחונים וגופים מאוד מאוד גדולים, ואחת הזרועות שאני מניח שעליהן אתה רוצה שנתמקד זה הזרוע של העובדים הזרים. שם יש לנו קרוב ל-1,000 עובדים, כל המגזרים, מהבינוי, תעשיות למיניהם וכיוצא בזה.
וכמובן שאנחנו מרגישים שיש מחסור בעובדים, וצריך להביא יותר מארצות העולם, אפילו זה הגיע למוסכים עכשיו, זה משהו שילך ויחריף?
אני חשוב לי שיבינו את גודל האירוע. אתה יודע, אנחנו קוראים חדשות לבקרים, כל מיני כתבות על המטרו החדש שעומד לקום, והקדיחות, וכל מה שקורה בגוש דן ובמרכז. מדובר על הבאה בטווח הקרוב של השנה הקרובה של כמעט 20,000 עובדים זרים. 20,000 עובדים זרים, רק שאנשים יבינו ויפנימו את גודל האירוע. אני לא יודע אם המאזינים שלנו גרים באור עקיבא, שואם, אריאל, זה גודל של עיר שצריך כדי להכיל את העובדים הללו. עכשיו, זה לא רק דיור,
כן.
זה שירותי מזון.
בריאות.
זה שירות בריאות. צריך לתכלל את הנושא הזה וצריך לתכנן אותו כמו שצריך, וזה המפתח בעצם להצלחה. במידה ושלושת הגופים המרכזיים, שזה המדינה, שאמונה על הרגולציה ועל האכיפה, אנחנו כקבוצת דנאל, כגוף שיכול להביא את העובדים הללו, ומדינת המקור לצורך העניין, זה לא משנה אם כרגע זה הודו, תאילנד, סרי לנקה או מדינות אחרות, מצליח לשתף פעולה בצורה שקופה ובצורה נכונה, אז יש לנו מפתח להצלחה. אבל אני חייב לציין עוד דבר אחד, יורם.
כן, בבקשה.
אנחנו מדברים על הקמת תשתית למדינת ישראל. כשאנחנו מדברים על הקמת תשתיות, אנחנו לא יכולים להתבסס אך ורק על עובדים זרים. צריך למצוא פתרון למחסור של עובדים ישראלים פה בארץ. זה מחסור אמיתי, זה אתגר אמיתי. הוא נובע מכמה וכמה סיבות. לאו דווקא ממשכורות נמוכות, זו השמועה שרצה היום בשוק. ואנחנו מדברים, יש שני בנים, אחד בן 23, אחד בן 21, איכות החיים חשובה להם. זמן איכות עם המשפחה, עם הילדים. אני כשהייתי סטאג'ר במשרד עורכי דין גדול, כשיצאתי ב9 בערב, מהמשרד יצאתי עם הראש מורכן למטה, זה כי זה מבחינתנו היה חצי יום. לא מעניין את הדברים האלה. לא קיים. אז צריך להתמודד עם הדברים האלה. אני לא אומר שזה יותר נכון, פחות נכון. צריך למצוא את השילוב המיטבי בין עובדים זרים לעובדים ישראלים.
כן, אנחנו אשמים גם בתור, זה בכלל משהו מאוד יהודי, אבל בטח בתור הורים, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יעבדו במקצועות הבנייה, וזה הטעות שלנו אולי.
תראה, אני לא יודע מה זה לא רוצים. שום עבודה, אתה יודע, לא מביישת את מי שעושה אותה או עוסק בה. אתה יודע, אנחנו גם קוראים לא מעט כתבות על ה-AI, מנכ"ל NVIDIA, שאומר שבסופו של יום, בעוד 20 שנה, 10 שנים מהיום, שיהיו המיליונרים החדשים, זה דווקא העובדים האלה שמתכוון אליהם, אין מה לעשות. אבל זה עוד חזון למועד. אני חושב שהמדינה, כמדינה, צריכה להכריז על מקצועות מסוימים כמקצועות במצוקה. היא עשתה את זה בתחומי הרפואה לצורך העניין. לדאוג לאולי סובסידיות או משכורות קצת יותר גבוהות לעזור למעסיקים. יכול להיות שזה מה שיעזור. בסופו של יום, צריך להיות תחום ליבה או כמות מסוימת מוגדרת של עובדים ישראלים שעל בסיסם תוקם מעטפת של עובדים זרים. כי אחרת זה לא יעבוד.
ואתה יודע, הסוגיה הגדולה שלא מדברים עליה זה עובדים פלסטינים, שאגב עובדים במקומות מסוימים ביהודה ושומרון, ועובדים בתוך קו הירוק, פשוט מסתננים פנימה. זה משהו שאני מניח שאתם הרגשתם את השינוי הדרסטי, שבעצם נמנעה הכניסה של עובדים פלסטינים.
נכון, אנחנו רואים את הפילוח היום בעובדים הזרים, זאת אומרת, אם לפני המלחמות למיניהן או המבצעים למיניהן, רוב העובדים הזרים היו פלסטינאים, או מיהודה ושומרון, היום הסיפור הוא שונה, היום יש לא מעט עובדים, רובם ממדינות כמו הודו, אני חייב לציין שאופן ההבאה שלהם מתחיל להיות יותר ויותר מוזר, זאת אומרת, קבוצת דנאל לצורך העניין, שולחת נציגים למדינות המקור, יש שם ממש עושים להם מבחני השמה כאלה ואחרים, זה לבחור את הטובים ביותר, ואז אנחנו דואגים להביא אותם לארץ.
ונעבור לתחום הסיעוד, אנחנו, תודה לאל, תוחלת החיים עולה, ואנחנו, המחיר של זה שאנחנו צריכים עזרה סיעודית יותר גדולה, יש מספיק עובדים לטפל בנו היום לאלה שיצטרכו או צריכים סיעוד?
אז תראה, אני אחלק את התשובה לשתיים. התשובה הקצרה והמיידית היא לא. התשובה היותר ארוכה היא שצריך לחלק טיפה ולהבין קצת יותר לעומק את הפילוח של העובדים בתחום הסיעוד.
כן, בבקשה.
תחום הסיעוד נחלק לשניים. יש את המטפלות שאנחנו ארונים עליהן, קבוצת דנאל מחזיקה כ-30 אלף מטפלות, שולחים אותם ל-40 אלף בתי אב, לזכאים של המוסד לביטוח לאומי, והם פר שעה, יש זכאים שזכאים ל-4 שעות, ל-5 שעות, רוב העובדים הללו הם עובדים ישראלים, מטפלות ישראליות, בסדר? יש את העובדים שאנחנו קוראים להם הליווים, ה-24-7, כן. שהם אלה, הם העובדים הזרים בעצם, ושם יש מחסור ענק, מחסור גדול. עכשיו, גם פה, תראה, בסופו של יום, בשנת 2040, התחזיות שיהיו למעלה משני מיליון, המדינה קוראת להם קשישים, אני קצת נזהר עם זה, כי זה אנשים מעל גיל 65, מכיוון שאני מתקרב לגיל הזה, אז אני קצת נזהר עם ההגדרה הזו, אבל יהיו שני מיליון איש כאלה, וזה רק הולך וגדל. צריך למצוא פתרון לעובדים הזרים שבאים, כי בסופו של יום זה נושא שנוגע לכולנו, לי יש זוג הורים, מעל גיל 90, כרגע עצמאים, הכל בסדר, אבל יבוא היום והם יצטרכו עזרה כזו או אחרת. זה הנושא הכי אישי שאנחנו יכולים לטפל בו וחייבים לטפל בו, ואני חוזר ואומר, למשל קבוצת דנאל, מכיוון שהיא מתעסקת כבר המון המון שנים עם הנושא הזה, זה נושא שמשלב בין אנושיות, מקצוענות וגם ידע. אין מה לעשות. אז צריך גם בזה לטפל, ושוב אני אומר, הנקודה החשובה ביותר, המפתח להצלחה, זה שילוב פעולה בין הרשויות השונות, בין קבוצת דנאל לתורך העניין שאותה אני מייצג היום, ומדינות המקור. כי אחרת, אם לא נבנה תשתית ותכנון לזמן ארוך, זה פשוט לא יעבוד, כי כרגע אנחנו עובדים במעין, לפחות ההרגשה שלי, מעין פלסטרים כאלה.
כשפונים אליכם מי שצריך מטפל או מטפלת ליווין, מה שנקרא 24/7, התשובה היא יש מחסור או שאתם מצליחים לספק את הביקוש?
אני תנסה להחניק רגע את החיוך שאני לא רואה אותו על הפרצוף שלך, אבל הסיפור שונה.
אוקיי.
הם מראיינים אותנו, לא אנחנו מראיינים אותם. אני פונה למטפל זר ואז מתחילות השאלות של, רגע, איפה המשפחה נמצאת? האם אני מטפל בשני בני זוג, כי אז המשכורת שלהם לצורך העניין היא יותר גבוהה, או רק באחד. מה נדרש ממני לעשות? אני ניקיונות לא עושה. אני רק מרים מוריד. כן. זאת אומרת, היום העולם מתהפך. היום הם מראיינים אותנו, לא אנחנו אותם. וזו אחת החולשות של המחסור בעובדים זרים, בתחום הסיעוד.
כן, לגמרי. והבשורה הטובה שאתם מנהלים, מנהלים את האירוע, מנהלים את העסק הזה, המדינה מתייעצת איתכם?
זה כאילו שתיאמנו את השאלות לפני השידור.
ולא תיאמנו.
המאזינים, שהמאזינים יבינו, זה לא קרה. תראה, המדינה מתחילה להתייעץ איתנו, כן. אבל אני פה, זה במה טובה, לקרוא למדינה לשבת עם כולם, ולאו דווקא עם קבוצת דנאל. יש פה, שוב אני אומר, איזשהו שילוב שצריך להתקיים. כל אחד צריך לעשות את משהו טוב בו. המדינה טובה ברגולציה לצורך העניין, רק היא צריכה לדאוג שהרגולציה תהיה שקופה ועקבית לאורך השנים, ושהשחקנים כמונו נדע לאיזה מגרש אנחנו משחקים. המדינה צריכה לדאוג לאכיפה ולפיקוח, כי זה התפקיד שלה. היא צריכה לדאוג שרק חברות כמו, לא רק, אבל חברות כמו קבוצת דנאל יוכלו להשתתף במשחק. אלה חברות שיש להן כיס עמוק, שיש להן ידע וטרק רקורד מטורף לצורך העניין, ושהן יודעות מה הן עושות, והן גם כפופות לפיקוח והן שקופות. קבוצת דנאל, לצורך העניין, היא חברה ציבורית. כן. הכל פתוח. השקיפות חייבת להיות, והגורם השלישי, ש... שצריך לעבוד איתו זה מדינות המקור, לצורך העניין הודו, סרי לנקה, כי אנחנו מגיעים לשם, הם צריכים לפתוח את השערים, צריכים להיות איזה שהם הסכמים בילטרליים בין המדינות.
אנחנו כמדינה וגם כחברה צריכים להסביר פנים ולדאוג שיהיה להם הכי טוב, קודם כל כי אנחנו בני אדם, ודבר שני, אם יהיה להם טוב פה, יותר יבואו לפה, ונוכל להביא את הטובים יותר.
זה אחד, ושתיים, תזכור מה שאלת אותי קודם, כמה שיהיה לעובדים האלה יותר טוב, להורים שלי ושלך, בתחום הסיעוד, יהיה הרבה יותר טוב. אנחנו מפקידים את החיים של היקרים לנו מכל, בידיים שלהם.
כן. אני מרחיב את זה, אבל גם למי שמטפל לי ברכב בעתיד, וגם מי שיבנה לי את הרכבת התחתית.
גם הרתחים, וגם מי שיבנה לך את הבית, וגם אלה ששוטפים את הכלים במסעדה, ואלה שמבשלים לך את האוכל. ברגע שיתנו להם, אנחנו מזהים אצלנו, את אחוז השימור של עובדים זרים אצלנו הוא גבוה מאוד. למה הוא גבוה מאוד? כי אנחנו נותנים להם מעטפת שמתחילה קודם כל בכבוד בין בני אדם. כן. אחר כך זה גם השכר וגם מעטפת הדיור והשירותים האחרים שאנחנו נותנים להם. אבל א' ב', הדבר הבסיסי ביותר זה להתייחס לכולם כבני אדם. אין מה לעשות.
כן. פעם זה היה הסבר פניך לתייר, ועכשיו זה הסבר פניך לעובד. אני אומר, שנהיה בני אדם, אנחנו באמת באמת קצת מתנסים, וקצת לא נחמדים, וקצת לוקחים מובן מאליו. אני לא מדבר על אלה שאנחנו לוקחים לעבוד בבית שלנו, אבל אני אומר מסביב, בין אם זה השליח או עובד במסעדה.
וצריך לזכור, יורם, תמיד, אנחנו צריכים אותם לא פחות ממה שהם צריכים אותנו.
נכון.
זה מאוד מאוד חשוב.
וגם שגרירים של ישראל כשהם חוזרים.
ושגרירים של ישראל בכל מקום, אני מסכים.
אורן לוי, סיכמת את זה נהדר, מנכ"ל קבוצת דנאל, תענוג לדבר איתך, תודה רבה רבה.
המון תודה, ושיהיה לכולנו סוף שבוע רגוע ושבת שלום.
מגיע לנו, תודה רבה. הכל עובר חביבי, המילים של עדנה פלג, הלך הנמרוד תנה. הגדולים שואלים, נו ילד, מה תרצה לעשות שתגדל? שאלה שכזאת מבלבלת ואני לא יודע בכלל. בוקר טוב ליובל אברמוביץ', סופר ומרצה בינלאומי ושחקן ויזם. שלום יובל.
בוקר טוב, איזה שיר מעולה.
נכון.
ממש.
באמת, איך מכוונים את הילדים? בכלל צריך לשאול אותם מה תרצה להיות שתגדל?
בוודאי שצריך, אבל אני חייב רגע לענות לך דווקא בהפוך על הפוך, שאני חושב שאנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו, גם לשאול אותנו מה החלומות שלנו. כי השאלה הזאת, אפרופו השיר המופלא הזה שמעלה בי נוסטלגיה, הוא שאלה מאוד מאוד ברורה, לכאורה, וחד כיוונית, שהורה שואל ילד, או סבא וסבתא שואלים ילד, אבל באמת ילדים, זה לא במיינד שלהם, זה לא במרחב שלהם, לשאול את המבוגרים. וזה חלק מהפעילות שלי, שאני בשוטף, זה לעודד גם ילדים לשאול את ההורים ולהסתכל עליהם לא כאל רק כספומט מהלך או מפעל הזנה, אלא כאנשים שגם להם יש רצונות וחלומות, ולייצר שיח משפחתי.
כן. אני אגב בכל רעיון עבודה, אני שואל, וזה לא משנה מי גיל המרואיין או מראיינת, מה תרצה להיות שתגדל?
נהדר, כי למה? כי זה אומר לך דברים על האדם. יפה, ובדיוק בגלל זה, ואני מניח בשביל זה התקשרתם אליי, אני משיק באמת ב-15 לאוגוסט, חוויית קיץ לכל המשפחה, לילדים מגיל 6 והורים וסבים וסבתות, שנקראת המעבדה להגשמת חלומות, שזה בעצם, אתה יודע, יש המון חוויות קיץ לילדים ולמשפחה, אבל הרעיון היה לייצר איזשהו משהו שהוא גם משלב, גם תערוכה אינטראקטיבית, שמספר את סיפורם של אנשים שהגשימו חלומות לאורך ההיסטוריה, גם איזשהו מופע לכל המשפחה שבהם המשפחה יושבת, כותבת חלומות, משוחחת אחת עם השנייה, מגלה את המשפחה, מגלים אחד את השני.
כן, זה נשמע מרתק. מזגן יש?
ברור שיש מזגן, יש מזגן ויש מרחב ויהיה כיף, וזה גם מאוד אינסטגרמי, כלומר, מצטלם נורא נורא יפה. אני חייב פה לתת אגב קרדיט לשני גופים שחברו אליי, שזה שומית עצבה שהיא עוצרת תערוכות, וחברת טומיקס, חברת הפקות וכרטיסים והפקות ענק בישראל, ואנחנו ביחד מרים ואני מזמין את כל הציבור להגיע למעבדה להגשמת חלומות. אני חושב שזה באמת, הרעיון של זה לייצר שיח אחר במשפחה, לחבר בין האנשים, לעודד כמובן גם ילדים, לתת להם כלים להגשים חלומות.
זה פעם ראשונה שאתה לוקח את הספרים שלך ומה שנקרא יוצא איתם לשטח? לא בהרצאות, אלא במשהו כזה, שהוא אינטראקטיבי?
תראה, היו לאורך השנים, מדובר בפרויקט של כבר 15 שנה, פרויקט הרשימה על, על, על ספריו, אז נכון שאני מתרוצץ בארץ ובעולם עם הרצאות, אני כרגע מדבר איתך ומשקיף אל הגלבוע, אני בדיוק פה בהרצאה בצפון, אבל, והייתה הצגה לנוער, והיו כל מיני פעילויות, אבל פעם ראשונה שדבר הזה מתורגם באמת לאיזושהי חוויה אינטראקטיבית, שבאמת יוצאת מהספר, וממחישה לילדים ולמבוגרים, את כל התהליך הזה של בעצם איך מקשיבים חלום, שזה בכלל מתחיל מסתם לשבת ולחשוב, פעולה שאנחנו כבר פחות עושים, כי אנחנו כל היום עם הטלפונים, לחשוב, להשתעמם, אז ממש אנחנו רוצים להעביר את המשפחה את התהליך הזה של לחשוב, להשתעמם, לרשום, לדבר על זה, לצעוק את זה, כמטאפורה כמובן, ובעצם להבין שזה המסלול להגשמת חלומות.
כן, הדור שלי, כשנסענו ברכב עם ההורים, שמענו רדיו, כמובן לא היה לנו סמארטפון, פתחנו את החלום, לא היה מזגן, ובהינו, וחלמנו, ובהינו וחלמנו, וזה היה זמן החלומות, לפחות בעיניי, הכי טוב.
לחלוטין.
המסכים הרסו את החוויה הזאת לילדים, ללא ספק.
לחלוטין, אתה יודע, אני חושב שאגב, אני חושב שהאחריות שלנו גם כמבוגרים, תראה, זה נשמע נורא תרחני שאומרים לילד בתקופתי, ואני בטוח שאתה אמרת את זה לילדים שלך, וגם אני אומר את זה לילדים שלי לפעמים.
הם מסכימים איתי.
אבל זה נכון, תראה, ואני חושב שהאחריות שלנו ההורית היא באמת לבודד את הילדים מעת לעת, ולא על ידי רק אמירות די עם הטלפון, אלא באמת להציע להם אלטרנטיבה. אני יכול להגיד לך אגב שסתם תפקטן למאזינים ולמאזינות, כשאני נוסע עם הבנות שלי בארץ לטיולים, אז אנחנו משחקים משחק. כל פעם מישהו אחר משמיע שיר שהוא אוהב, הוא מסביר למה. ובעצם ככה אנחנו חושפים אחד את השנייה, אני משמיע פתאום שושנה דמארי, או נירוונה, או לא יודע מה, קווין, והבנות שלי משמיעות לי עומר אדם ונועה קירל, כל אחד מתקופתו. אבל אז אנחנו גם מדברים על השיר ומסבירים, ובעיקר באמת נמנעים מהטלפונים, מבלי להגיד די עם טלפונים, אלא פשוט מוצאים איזשהו משהו חלופי. וזה בדיוק העניין, גם במעבדה להגשמת חלומות, הרעיון הוא באמת, אפילו בלי להגיד חבר'ה תהיו בלי טלפונים, אלא באמת לתת 75 דקות של משהו אחר, גם בריחה מהחום כמובן בחוץ, אבל באמת בריחה מהטלפונים לרגע אנושי, קסום, ואני כמובן מזמין את כולם להגיע.
והאם זה נכון להגיד לילד, אתה יכול להיות כל מה שתרצה? הרי אם אני ילד ואני חולם עכשיו להיות שחקן ב-NBA, אבל מה לעשות, אתה יודע, יש צריך גם כישרון ויכולת פיזית ודברים כאלה. זה משהו שאתה נתקל בו, שאתה אומר, אוקיי, יש חלומות, אבל לא כל חלום אפשר באמת להגשים.
ברור ש יש חלומות שהם ריאליים, יש חלומות שהם לא ריאליים, ויש חלומות שיש גם נתונים פיזיים, יכולת קולית או גובה או כל דבר אחר. אבל אני חושב שתלוי כמובן באיזה שלב הילד מביע את הדבר הזה. כי מדובר בילד בן 6 שמביע עניין להיות שחקן כדורסל, כלומר זה מוקדם לדעת מה יהיה גובהו, כי זה חלק מהפרמטרים, אבל אני בהחלט הייתי מנווט ילד, אני קורא לדבר הזה לבנות נתיב לחלום. כן. שכל אדם יכול לבנות נתיב לחלום. אגב, גם אם ילד יגיע שהוא רוצה להיות אסטרונאוט, בסדר גמור, בוא ניכנס נכון. למסלול. בוא נבין מה המסלול. הרי היו אסטרונאוט, יש אסטרונאוטים, היו גם שניים ישראלים, אחד אילן רמון, זכרונו לברכה, אחד שרכש כרטיס, שאגב זה גם דרך להגיע לחלל, אבל אני אומר, בוא נבנה נתיב לחלומות.
כן.
וזה בדיוק העניין, וזה גם מה שאנחנו נלמד, אגב, במעבדה להגשמת חלומות, להבין שיש צעדים. זה שיש, אתה יודע, גם מגבלות וזה, בסדר, זה בהמשך, מגלים את זה.
איך אתה מתמודד עם אלה שהחלום שלהם זה להיות מפורסם? זהו, זה כל מה שהם אומרים. אני רוצה להיות מפורסם.
מעולה, וזה הולך, אני הולך לשומע את זה יותר ויותר, גם בבתי ספר שאני מרצה, וגם אגב מאנשים מבוגרים. ואני אפילו זוכר שפעם אמרתי לזה נערה, מפורסמת במה? אז היא אומרת לי, מפורסמת בפרסום. עכשיו, ותמיד אני מסביר שפרסום זו הכרה. בעצם זה, תהיו טובים במשהו, תהיו שדרני רדיו מעולים, תהיו סופרים, תהיו, לא משנה מה, בעלי בית קפה, אם תהיו טובים, בסוף, ככל הנראה גם תתפרסמו ותזכו בהכרה. זה בעצם הכרה, אבל זה שום דבר, אני חושב שהדור של היום נורא נורא מושפע מכל המשפיענים, שהם רואים ברשתות החברתיות, אבל את יודע, תראה, אני חייב להגיד גם משהו בזכות המשפיענים. נכון שיש כל מיני סוגי משפיענים ומשפיעניות, ויש, אני אומר בלשון עדינה, הרבה קשקשנים, אבל יש גם יוצרי תוכן שהם מדהימים, שהם קולנוענים לכל דבר, כלומר שהם עושים סרטונים, והם ממש בימאים, והם אנשי תוכן מופלאים, שברבות הימים אולי גם הם יהפכו להיות יוצרים בטלוויזיה או בקולנוע. אני חושב שפה, וזה גם חלק ממה שאנחנו רוצים להביא חוויית קיץ של המעבדה לגשמת חלומות, לעודד הורים לא לפסול חלומות של ילדים כי זה לא נראה להם, אלא להכיר את העולם של הצעירים.
לגמרי, לגמרי. אני ספרתי 20 ספרים שכתבת, זה יכול להיות?
20 ספרים ובקרובה הספר
21, כן. אתה יכול לתת הצצה ל-21?
אבל רק אם אתה מבטיח לי שאתה מתקשר לדבר איתי כשהספר
לא,
יוצא בספטמבר.
כמובן שכן, כמובן שכן.
אז אני...
אתה יודע מה, אתה יכול לדבר איתי על הספר ה-20 גם כן, כי אני...
נכון. לא, אז ה-20 היה מחר יהיה אחרת. ה-21 שיצא בספטמבר, אני אתן עליו משפט אחד, הוא נקרא להוריד את הג'יגה. זה ספר שבעצם נולד מתוך מחקר שקראתי על כך שאנחנו כל יום מאמיסים בראש שלנו, שב, תאחוז בכיסא 34 ג'יגה בייט של מידע. שזה המון, זה כאילו קלסרים על קלסרים של צפצופים וסרטונים והתראות, ובעצם מתוך הדבר הזה, וגם מתוך העומס הפרטי שלי, במוח אמרתי, אני חייב ללמוד להוריד את הג'יגה. איך אני יכול להחזיר את החיים שלי לאיזון? אני מרגיש שהחיים של כולנו יצאו מאיזון.
זה כולל הרעש הזה שדיברנו עליו, הרעש הטכנולוגי הזה, כל הזמן, כל הזמן מגיע לנו מידע.
בדיוק, ועל זה הספר, אבל זה אנחנו נדבר בית המשרד, יורם.
ואגב, להוריד הרעש, אתה יודע, אתה עיתונאי, אתה איש עיתונות, יש עוד סיכוי להחזיר יותר אנשים שיקראו, מה שנקרא, את עיתוני סוף השבוע, יקראו מוספים, יתעמקו טיפה יותר מאשר הכותרת?
אני חושב שכן. תראה, אני רואה מגמה דווקא מאוד מעניינת של ילדים שמגלים את עולם הספרות. אני ילדה בת 12 שהתחילה לקרוא לאחרונה, וגם ילדה בת 17 וחצי שהתחילה לקרוא, שחזרה לקרוא אחרי תקופה שהיא לא קרה. זה המון המון ספרים רומנטיים שכאלה. עכשיו, זה לא משנה הז'אנר מבחינת. העיקר שהם, איזה כיף שהם קוראות. תראה, אתה שואל פה שאלה, גם התקשורת צריכה לשנות ולהשתנות, כי אני חושב שחלק מהסלידה שיש אנשים מסוימים מהתקשורת, זה בגלל שהתקשורת הפכה להיות מאוד דרמטית, מאוד קיצונית, מאוד מפלגת, מאוד שופטת. היא כבר לא רק מביאה את הסיפור, אז זה כבר מה שנקרא סיפור יותר מורכב. אבל אני חושב שזה עניין של איזון, ללמוד לאזן את עצמנו. אני יכול להגיד לך שאני בשנה האחרונה בחרתי באמת לייצר לי איזון בחיים, הרגשתי שהוא קצת אופר. אתה יודע, גם בגלל הקריירה, גם בגלל החיים עצמם, כמובן האתגרים שמדינת ישראל מביאה אותנו. וזה עניין של בחירה, זה עניין של, אגב, התאפקות, להגיד, רגע, אני לא משך את היד לטלפון. ועוד כל מיני דברים שאני מספר להם בספר, אבל אני באמת חושב שהכל מתחיל בהחלטה. בהחלטה להרשות לעצמי לחלום, לקרוא, לחשוב, לדבר. את רואה, אני בדיוק עכשיו נמצא בכנס בצפון שאני מעביר הרצאות שעוסקות בזה, וזה מדהים לראות אנשים זרים מתחברים רק בזכות זה שהם מדברים פתאום על החלום שלהם. מי שבאפריקה ניגשת, מספרת לי משהו, מי שחררת מאזינה, מי שחררת ניגשת בחדר אוכל ומדברת איתה, זה אינטראקציה אנושית, ואין חלופה לדבר הזה בעיניי.
שאגב, היום, לעומת העבר, אדם גם יכול לעבוד בכמה עבודות, ואז להגשים חלום באמצעי אחד, אבל להמשיך לעבוד בעוד משהו שמביא לו את הפרנסה. כלומר, היום אפשר קצת להתפזר יותר.
נכון, אני חושב שהעולם שלנו הוא מאוד שונה, אפרופו פער דורות מהעולם של סבא שלי שנפטר בגיל 100, שעד יומו האחרון לא כל כך הבין במה אני עובד, במה אני עושה, ולמה זה טוב שיוצא לי ספר בדרום קוריאה, הוא לא הבין את הפרקטיקה של הדבר, לצד, באמת, אגב, הוא מייצג עולם ש, אתה יודע, 50 שנה עבד באותו מקום, שזה, היה בזה משהו יפה ביציבות. מצד שני, אנחנו היום עולם נורא נורא פתוח, ודווקא אנשים שיש להם חלומות, נקרא לזה אומנותיים, להיות זמרים ושחקנים, שלוקח הרבה מאוד שנים לבסס מעמד. אתה יודע, גם אני בשנתיי הראשונות לא התפרנסתי 100% רק מהספרים ומההרצאות שלי. כמו שהזכרת, עבדתי במקביל בעיתונות, ושם הייתה הפרנסה המרכזית שלי, זו הייתה המשכורת שלי. והרשיתי לעצמי בזמני החופשי, או הייתה נכון הלא חופשי, לקדם את הקריירה השנייה שלי עד שהיא תפסה תאוצה, ויכולתי להיפרד מהעיתונות. ואני אגב קורא לאנשים תמיד בארצות, אני אומר, זה נקרא מודל הקיריים, כמו שיש בקיריים כמה להבות, אז תפתחו לכם כמה להבות, עד שהלהבה שאתם ממש חושקים בה, תהפוך להיות הלהבה המרכזית של החייכם, ותוכלו לכבות את שאר הלהבות.
עד שזה יתפוס לגמרי. אפרופו קריירה שלך, פעם טלוויזיה גם היית עודך, והיית שחקן לילדים, כדאי להגיד להם, תראו קצת טלוויזיה, במקום המסכים והגלילה.
תראה, אני לא יודע, כי ממסך אחד למסך אחר, זה לא, אתה יודע, זה לא הדבר.
זה לא זה.
אבל אני יכול להגיד לך, אגב, שאפרופו קריירת המשחק שלי, באמת היה לי עשור אינטנסיבי מאוד כשחקן, זה לא שסיימתי את חיי כשחקן, כי שחקן זה משהו באישיות שלך, ומדי פעם אני מגיע לתיאטרון, אבל כן, הייתה איזושהי נקודה מסוימת בחיי שם, שאני ממש זוכר את עצמי בסט של צילומים, של סדרה כלשהי, אומר לעצמי בלב, מה אתה עושה פה? מה זה הטקסטים האלה שאתם רוצים מהפה? ונווט בי חלום חדש להגיד טקסטים שלי, שבעצם פתח את כל קריירת הכתיבה, ואני חושב שזה גם כן משהו שהעולם משתנה בו. אנחנו היום, אתה יודע, גיל הממוצע, זאת אומרת, אנשים מגיעים היום, לפי כל האומדנים, לגיל 86, תוחלת חיים, עם פיקים של 90 ו-95, וזה אומר שכל אדם במהלך חייו, יהיו לו כמה גלגולים מקצועיים. כן. גם אתה, יורם, אנחנו גם מכירים הרבה מאוד שנים.
אני כל 10 שנים עושה שיפט מטורף, כן.
יפה, אתה גם כן מתגלגל ומשתנה, וזה חלק מהתפתחות, וזה לא מבטל את מה שצברת ועשית, זה מתווסף. ואני חושב שגם פה, וגם זה אגב משהו שאנחנו ננסה להעביר את המסר בחוויית הקיץ של המעבדה להגשמת חלומות, זה שגם לחלום יש גלגול, ולאנשים יש גלגול, וזה ממש בסדר גמור, אם מישהו רצה משהו לפני עשור, והיום הוא רוצה משהו אחר, כי חלומות משתנים עם הגיל, עם הסיטואציה, בוא, גם האתגרים בישראל, מעצבים לנו מחדש את הרצונות והחלומות שלנו.
לגמרי, לגמרי. אז ה-15-31 באוגוסט, במתחם אפטאון פארק עתידים, זה המעבדה להגשמת חלומות, ואתה מרצה במקביל, ואתה כותב לנו את הספר שנדבר עליו בקרוב.
כן.
מה נאחל לך רק שתמשיך להגשים את החלומות שלך ואת שלנו?
תודה, אני מאחל לכולנו שנחזור לשפיות, שהמדינה שלנו שוברת טלטלה והאזורית פה, שבאמת נחזור לשפיות בשקט, כי זה הבסיס אגב להגשמת חלומות, שהכל רעוע, מאוד קשה להתפקס בחלומות, אז אני מאחל לכולנו שלוות נפש.
רץ לי בראש שיר מתוך מופע הקולנוע של רוקי, שהוא Don't Dream It, Be It, אולי זה צריך להתנגן באחת ההרצאות שלך גם כן.
לחלוטין.
יובל אבמוביץ', תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת.
תודה, סוף שבוע נעים, ביי ביי.
טוב, עונת הנסיעות לחול, ואנחנו מתכוננים לנסיעות שלנו. רבים מאיתנו קונים חבילת גלישה, שזה הכי פשוט, הכי יקר. אני מודה גם אני. שלום לאסף סניר, סמנכ"ל הפיתוח העסקי והמכירות של ווי גלובל.
בוקר טוב.
אני רוצה לדבר איתך כי יש לי איזה פוביית איסים, ומסביבי אנשים מתחברים לאיסים, ורציתי להבין איתך באמת את היתרונות והחסרונות. קודם כל, למי שלא מכיר מהו איסים ואיך זה עובד.
אוקיי, אז בעצם איסים זה פתרון מתקדם, כבר די במיינסטרים, של אפשרות לגלישה בחול. בעצם מה שאנחנו רואים היום, ודרך אגב זה מאוד מסביר את מה שסיפרת על הפוביה שלך, אבל זה כבר כנראה לא קיים, כי רוב הישראלים היום שנוסעים לחול משתמשים באיסים ולא קונים את חבילות הגלישה, שהן בדרך כלל יותר יקרות. Mm-hmm. עכשיו, מה זה איסים? אתה לא צריך להתקין משהו או לעשות משהו. בגדול, התהליך הוא תהליך דיגיטלי מלא, שהולך ונעשה הרבה יותר קל באמצעות חברות הטלפוניות, הטלפון השונות, בין אם זה iOS או אנדרואיד, ובעצם מוטמע לך בתוך הטלפון סוג של איסים שהוא מאפשר לך לגלוש ולטייל בחול בעלויות המשמעותית הרבה 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 יותר זולות מחבילות הגלישה המוכרות שיש דרך חברות הסלולר.
אז המחיר היחיד שאני משלם במרכאות על זה שעברתי לאיסים זה שאני לא מקבל שיחות רגילות, כלומר אם מישהו רוצה להשיג אותי בטלפון הוא צריך להתקשר בוואטסאפ.
בדיוק, אז אנחנו באמת, אתה יכול לעשות את כל הפעילות כרגיל, לדבר בוואטסאפ, לשלוח הודעות בוואטסאפ, כמובן אנשים רואים את זה בתור המספר שלך, אתה גם מקבל אס-אמס בחינם, האס-אמסים הם בחינם.
אני כן יכול לקבל אס-אמסים?
כן, 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 כל החברות סלולר, בעצם אתה מקבל את האס-אמסים, והאס-אמסים בעצם זה בעלות חינם.
כי זה חשוב כשאתה רוצה, יש כל מיני קישוריות לכל מיני אתרים ודברים ששולחים לך.
מה שנקרא OTP, One Time Password, אם אתה רוצה להתחבר לאיזשהו אתר של הבנק וזה, אז אתה כן מקבל את ההודעות.
הנה, לא ידעתי, אתה רואה, כבר שווה השיחה הזאת.
אז הנה, שווה. והאמת שאנחנו רואים שרוב האנשים לא ממש מדברים בטלפון, זאת אומרת, אם הם צריכים לדבר, הם מדברים בוואטסאפ, גם פה בארץ. אז זה באמת מחסום איזשהו נקודה שהיא פחות משמעותית. דווקא יש נקודות אחרות שיותר משמעותיות לישראלים, שנגיד חשוב להם השירות, נגיד חשוב להם שיש שירות 24/7. זה מאוד חשוב להם, שאם יהיה בעיה או שאלה, יהיה להם עם מי לדבר. ודווקא השיחות, אנחנו רואים שהוא פחות משמעותי.
וזה עובד בכל מכשיר או שצריך מכשיר מתקדם?
זה עובד כמעט בכל המכשירים, והישראלים הם יחסית early adapter, ויש פה לרוב רובה של האוכלוסייה מכשירים מתקדמים. ולכן, תראה, אנחנו רואים גם בנתונים, היום רוב הישראלים שטסים לחול משתמשים באיסים. זה אומר שיש להם מכשיר מתאים, זה אומר שהם מצאו את זה בתור פתרון גם משתלם, גם נוח, גם אמין, ורוב הישראלים היום משתמשים בזה, זה מהפך, זה לא היה בעבר. בעבר באמת הדיפולט, כמו שציינת, היה לעשות חבילת סלולר שהיא משמעותית יותר יקרה, והיום רובם, רוב האנשים שנוסעים, פשוט לוקחים איסים. כן. תהליך מאוד קצר, פעם אחת אתה מתקין את האיסים וזהו, ואז האיסים אצלך ואתה צריך רק לבחור את התוכנית והכל עובד.
אז אתם מתחברים עם חברות תקשורת שאני אפילו לא יודע איזה הם בעולם, זה לא מעניין אותי. זה בעצם נכון. שקוף. מה קורה כשעולים על אונייה, ואני אגיד לך למה כשאני עולה על אונייה והרבה ישראלים עושים קרוזים, כשאתה ליד הנמל, בסדר גמור, אתה יכול להשתמש ברשת שם, אבל אם אתה בלב ים, אתה צריך לקנות חבילת גלישה, נכון. איך נגיד את זה בעדינות, לא זולה.
נכון, בדרך כלל בקרוזים זה סביב ה-20-25 דולר ליום, זה בערך מה כן. שמחייבים. אז למשל במקרה שלנו, אנחנו גם מציעים חבילות גלישה בספינות, זאת אומרת בקרוזים, אתה יכול לקנות חבילה לקרוז,
מה, ואתם מתחברים בעצם ל...
נכון, יש לנו את הדרכי קישוריות שלנו, אתה גולש למעשה ממש...
דרך האונייה, כן.
דרך האונייה, ושוב, אתה מקבל פה גלישה יציבה ומאוד טובה, במחיר דרמטית, באמת דרמטית, בדיוק כמו שאתה, כמו נסיעה לחול, שאתה קונה במאות שקלים חבילה, ואנחנו תמיד אומרים, אתה קונה בסוף איסים במחיר של כוס קפה בנדבג, ומקבל את אותו דבר. אז אותו דבר גם בספינה, העלויות הן דרמטיות מאוד זולות, ההפעלה מאוד פשוטה, ואנחנו רואים גם שהישראלים מאמצים את זה, זאת אומרת, למשל, אנחנו השקנו את המוצר הזה ממש לא מזמן, אנחנו רואים ממש דרישה מאוד מאוד גדולה וגבוהה למוצר הזה.
כן, שם תחושת השוד היא קשה, כשאתה מגיע לדבר כזה, למרות שאתה יודע, במחיר הקרוז הכולל אולי זה לא נורא, ואנשים רוצים להיות מחוברים כמובן, ו... את זה אפשר להבין. אתם בסופו של דבר גם יודעים לאן אנחנו נוסעים בסוף לפי ההתחברות, נכון? מה...
נכון.
לאן
נכון.
ישראלים? יש משהו שהוא מפתיע, שהוא יחסית לעונות נסיעה קודמות?
אנחנו רואים כמה דברים מעניינים בגלישה של הישראלים, באמת בחצי שנה, שנה האחרונה, עם כל השנים הקשות שעברנו, סגירת שמיים, פתיחת שמיים. אז אנחנו רואים באמת שבקיץ הזה... יוון, קפריסין, ארצות הברית, תאילנד ויפן, ואיחוד האמירויות, כאילו, by far מובילים, בפרט העולמות של יוון וקפריסין, אנחנו רואים באמת עלייה מטאורית שם.
כן.
אנחנו רואים גם שהישראלי הולך וצורך יותר דאטה, אנחנו כנראה יותר משתפים, יותר דואגים ומדברים עם אנשים בארץ, יותר מתכתבים בוואטסאפ, אז אנחנו רואים גם גרף עלייה של צריכת הדאטה. אנחנו גם רואים את השהות של הישראלים. לפי הניתוחים שלנו, אנחנו רואים שהישראלים חזרו ומטיילים לתקופות יותר ארוכות. אם פעם זה היה כמה ימים, אז היום זה כבר שבוע, שבועיים, רואים חבילות כאלה. רואים גם הרבה חבילות גלובליות, שישראלים אומרים, אני כבר פותח את האפשרות שלי שהשנה אני הולך לטייל בכמה יעדים, אני קונה פעם אחת חבילה גלובלית, והיא בעצם פעילה. לאורך כל השנה, או לאורך חצי שנה, תלוי באיזה חבילה אני קונה, אבל אני רוצה לנחות, לפתוח את האיסים ולראות שזה עובד, בין אם אני נוחת בלונדון, ואם אני אסע בקיץ לחופשת סקי עם הילדים, ואם אני אצא בקיץ הבא עם לאיזשהו משהו ביוון, ואם אני אהיה לי נסיעת עבודה לארצות הברית, אז אנחנו רואים באמת טרנד נורא גדול של חבילות גלובליות מתמשכות. ואנחנו רואים בעיקר את אימוץ האיסים בתור הפתרון כרגע המוביל, זאת אומרת, רוב הישראלים שטסים לחול, היום משתמשים באיסים, שזה לא היה בעבר, זה לא היה לפני כמה שנים, הם תמיד היו הולכים עם חבילות שהיו יותר יקרות.
טוב, לזכותנו יאמר שאנחנו early adapters, מה שנקרא, די מתחברים מהר. בוא נאחל לנו ולעם ישראל שנוכל לנסוע בביטחה, שהשמיים יהיו פתוחים. אסף שניר, סמנכ"ל הפיתוח העסקי והמכירות של ווי גלובל, תודה על התובנות, חשוב מאוד.
תודה רבה לכם.
טוב, איך החיים שלנו ייראו בעוד 1,000 שנה? החיים הנוכחים שלנו, בעיני ארכיאולוגים או מי שיחקרו את החיים שלנו, תערוכה מרתקת שמצאתי במוזיאון ארץ ישראל. שלום למיכל קסטיאל, עוצרת התערוכה 3026, מי שהיא גם הדקנית בית הספר לעיצוב וחדשנות במכללה למינהל, שלום.
בוקר טוב.
אז התערוכה שמה המכון לחקר המיתות מומצאות?
מומצאות, נכון.
נמקי ופרטי.
המיתות לחקר המיתות מומצאות 30-26, מה בעוד 1,000 שנים? אנשים שימצאו את האובייקטים היומיומיים שלנו, שאנחנו משתמשים בהם כל יום ואנחנו אפילו לא חושבים עליהם, מה הם יחשבו עלינו? אבל הם יחשבו עלינו על זה בראי פוליטי, בראי כלכלי, בראי חברתי. מה אם מישהו ימצא רגע איירובוט בעוד 1,000 שנה? מה הוא יחשוב? לכולנו יש את זה בכניסה לבית. יכול להיות שהוא יחשוב שזה יודאיקה מודרנית, יכול להיות שהוא יחשוב שזה כלי מעקב ממשלתי, יכול להיות שיקרו שם הרבה דברים. לצורך העניין, יש לנו פרויקט שמדבר על זה שההמנון של הדור הנסיכי הוא בעצם חרבו דרבו של נס וסטילה. אז מה קורה אם יש מהפך תרבותי וחברתי, ואנחנו לוקחים את הסאונד של את הצלילים של התקווה, את הלחן של התקווה, ומלבישים את זה על המילים של חרבו דרבו, מה החוקרים הספרותיים יחשבו, איך אנחנו נטפס בעיני אנשים. עכשיו, התערוכה הזאת בעצם לא באה להגיד שהארכיאולוגים לא יודעים לפרש את העבר שלנו, אלא היא מדברת על משהו שהוא קצת יותר ביקורתי עלינו עכשיו, על ההווה שלנו, ואיך אנחנו תופסים אותו, איך יראו את זה בעתיד. כן.
אגב, האי רובוט שלנו באמת מכשיר עיגול, אם הוא מתוצרת סין, אבל...
נכון. זה בדיוק זה, אבל האם זה יודאיקה, כן. שתלויה כמו מזוזה בפתח כל בית, ואז הממשלה אפילו מחלקת את זה לתושבים, כדי לדעת מה קורה איתם. מה קורה כשאנחנו, שיש חדר שקט, גילו שהיה פה בזמננו חדר שקט, שכשהייתה יוצאת איזושהי בת קול, אז כולם היו רוצים לחדר שקט הזה כדי לנוח להירגע, יושבים על כיסאות של משהו מפלסטיק הזה, אולי קטר פלסטיק, וזה היה מוגבל ל10 דקות. כשאנשים מגיעים לתערוכה ורואים את החדרי שקט ופתאום מבינים שזה אינטרפטציה לממדים שלנו, שזה אנטיתזה למה שאנחנו בעצם עושים היום, כשיש לנו בת קול כזאת במרכאות כפולות, אז זה מאוד מזיז אנשים, זה מאוד מעניין אותם, הם יוצאים, חושבים מתוך התערוכה.
כן, יש לנו חלק מחדרי השקט, אנחנו במניינים משותפים, פוגשים את השכנים כדי להיות בשקט ביחד איתם.
נכון.
הם, כלביהם, ילדיהם ונכדיהם. מי המציגים בתערוכה?
המציגים זה בעצם בית ספר לעיצוב, סטודנטים מתוך בית ספר לעיצוב של המכללה למינהל. זאת חממה אקדמית, עיצובית אקדמית, שהיא במסגרת ביאנלה לעיצוב האומנויות השלישית שמתקיימת במוזיאון ארץ ישראל. אני עוצרת את התערוכה, שרון רב היא מנחת הפרויקט, ומציגים סטודנטים מתוך התוכניות שלנו, מתוך תוכניות הלימודים שלנו.
זה כיף להיות עוצרת תערוכה, במיוחד עוצרת כזאת. את יודעת שכל תלמיד ותלמידה לאומנות זה החלום שלהם בסוף.
לעיצוב, כן, 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 בהחלט, בהחלט, בהחלט. זה החלום שהתגשם, אני חושבת שזה קיבל כל כך הרבה תעודה, התערוכה הזאת קיבלה כל כך הרבה תעודה, שאפילו אנחנו הצלחנו להיות מופתעים מכמה היא נוגעת באנשים, היא נוגעת במשהו מאוד מאוד רגיש אצל אנשים, של מה קורה פה עכשיו, הרי הזה שאנחנו מסתכלים על עכשיו, דרך העבר. היא פתוחה עד ספטמבר, אתם מוזמנים לבוא, גלרת המגדל.
איפה זה?
במוזה, במוזיאון ארץ ישראל.
אוקיי,
בתל
אני מכיר
אביב,
את מוזה.
גלרת
כן.
המגדל בתוך מוזה.
נהדר. יש גם חנייה צמודה.
נכון.
ויש מזגן.
וואי, מעולה. יש אצלנו מזגן נפלא. ויש תערוכה שתדעים אתכם, שתרגש אתכם, שתרתק כן. אתכם, שתוציא אתכם חושבים.
לא, זה ישר, הדמיון עובד, ואת יודעת, קראתי שם, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל איך נראה דוכן לוטו?
נכון. דוכן לא טעו, עכשיו אתה, בעצם הוא תא וידועים על, על כל החטאים שלנו. אתה בא, אתה מסתמן את החטאים, יש מספר לכל חטא, אתה מסתמן את החטאים, זה קצת כמו למלא לא טוב, כמו שאנחנו מכירים. עומד שם האיש שאתה מתוודא בפניו על כל החלומות שלך, ואתה משלשל את זה לאיזה חור כזה, ומקווה שהכל יתממש, וגם החלומות שלך, אבל גם שימחלו לך על כל החטאים.
אז אין ספק, זו ראייה ביקורתית ומאוד מאוד מעודכנת, ונקרא לזה גם רעננה על החיים שלנו פה עכשיו. הרבה הומור יש בזה גם כן, אני מניח.
המון הומור, המון הומור. זה מה שמאוד מאוד מיוחד בתערוכה הזאת. מצד אחד, היא מלאה בהומור ובציניות, ו- ומצד שני מוציאה אותך עם קצת בוקס כזה בבטן של, של להבין שהחיים היומיומיים שלך, יש בהם הרבה מורכבויות, יש בהם הרבה היבטים חברתיים וכלכליים שהם, שהם ביקורתי כלפי הפעולות שאנחנו עושים. יש שם המון דברים, כאילו יש קאט או רקליות, שמדבר על נשים שלוקחות אחריהן, קבוצה של נשים שכשהן אוהבות אותם, הן נותנות להם משהו כזה שנקרא קוד קופון, אבל מסתבר שבזמננו בישלו רק בסיר אחד. אינטרפטציה כמובן על דניאל עמית ועל הפסטה בסיר אחד. ולכולן כנראה לא היה שיער, כי הם כל הזמן אכלו מין דובונים כאלה. אז זה הדובוני שיער, וזה מדבר על המשפיעניות. יש ממש מחקר, ספר מחקר שלם על משפיעניות, ועל איך הן לוקחות אחריהן עדר של נשים, אז זה גם מוקצני וזה גם מצחיק.
לגמרי, לגמרי. יש עכשיו אתגר בכלל, כשאת מדברת על תלמידים לעיצוב וחדשנות, שמצד אחד יש טכנולוגיה מדהימה שיכולה לתת להם כלים ליצור כל דבר, ובכל זאת האתגר הזה של להשאיר את היצירה, היצירה האנושית, ולא אוטומטית, טכנולוגית.
נכון, והאתגר תמון בזה שאנחנו נדע, לדעת בעצם שהיצירתיות והקונספט והפילוסופיה והידע נמצאים אצלם במימד האנושי. הוא יודע לחבר בין הקצוות. ה-AI הוא טכנולוגיה נהדרת, הוא עוד איש צוות בקבוצה הזאת, אבל הוא לא, כרגע לפחות, לא מחליף אותנו.
כן, אנחנו לא רוצים שיחליף אותנו. אני חושב שאני כצרכן, לא משנה אם זה של אומנות, עיצוב, או צרכן של מוצר, עדיין רוצה שיהיה שם משהו אנושי.
נכון, וגם איך הוא יבוא לבקר בתערוכה, AI?
זה כמובן. טוב, יש לך מקצוע נהדר. מיכל קסטיאל, עוצרת התערוכה 3026, המכון לחקר אמיתות מומצאות במוזיאון מוזה, מוזרת ארץ ישראל, ברמת אביב, תל אביב, וגם דקנית בית הספר לעיצוב וחדשנות בחלל המינהל. תודה רבה לתובנות, תודה לתערוכה.
תודה רבה. שבת שלום.
שבת שלום ושקט. מהקולו וחביבי לזה שאנחנו נפרדים. סוף התוכנית, נזכיר שאחרינו הנבחרים, שר החקלאות וביטחון המזון, חברי הקבינט המדיני אבי דיכטר. יתארח. גם שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני וביטחוני אלי כהן, גם יושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים, וגם חבר הכנסת חמד עמאר. זה הזמן להודות לטכנאי שידור שובל הלל, על הפקה פה איתנו אור פרץ, עמל בתרח כל השבוע להפקה עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה ששמעתם ברכת הלל אומוביץ'. אני אורם מוקדי, נפרדי מכם, בברכת סוף שבוע רגוע, עם יום הולדת לדון הנלי מהאיגלס. One of these nights, מעניין למה חשבתי על השיר הזה לקראת הלילות הבאים. סופש רגוע.